ואז כשאני אוריד את השקופית, אז... אוקיי, אנחנו באיחור של 3 דקות, לא נורא, הכל בסדר. טוב, בעצם גם שומעים אותנו. אז אני יכולה להגיד ערב טוב לכולם. כאן שוב, יולי, עדר, כרמית להב, אמיתי להב, סליחה, כרמית אמיתי להב. אני חושבת שאני שומעת את עצמי גם איפשהו, בנוסף, דרך איזה רמקול או משהו, יכול להיות אצל דנה, יש סיכוי? בעצם עכשיו, לא, עכשיו הכל טוב. וסליחה, אני אחזור על מה שהתחלתי לכל מי שצופה בנו. כרגע אף אחד לא צופה, אז אפשר לחזור עוד פעם. אני רואה שאפס צופים. אז אנחנו שוב בתוכנית שלישי פעמיים כיתוב, ממילה כתבים, כי אני וכרמית כמו שני כתבים. והיום אנחנו מארחות את דנה קובלסקי, עורך הדין של החיסונים בחירה מושכלת.
בין היתר, כן.
ואני הכרתי דווקא דנה לא כעורך דין, אני הופתעתי לגלות אחר כך שיש לי זכות גדולה להכיר את מי שמייצגת את חיסונים בחירה מושכלת. אני הכרתי דנה בכלל בין האנשים ה... עירים שחושבים שמשהו נורא הולך לקרות בקרוב לפני שנה.
עוד לפני שהכל התחיל אמרנו משהו פה קורה.
רגע, משהו פה לא מריח טוב, דברים קורים מהר מדי ויכול להיות שמשהו נורא הולך לקרות, והתחלנו לזוז, כמו ששי דנון אומר, להצטייד במזון, לחפש מקום, להתכונן לגרוע ביותר. ובתקופה הזאת הרבה דברים למדנו, ואולי נרגענו, אולי עברנו כל מיני שלבים במצב הזה של תחושת התקפה, שתוקפים אותך ואז אתה בוחר קודם לברוח, קודם אתה קופה, אחר כך או שאתה בורח, או שאתה תוקף, לתקוף אנחנו עוד לא הגענו, אבל אני חושבת שכולנו נמצאים, לא כולנו, אבל הרבה מאיתנו כבר נמצאים בשלב של אנחנו מוכנים להתחיל לתקוף בחזרה. ועל זה בעצם חשבתי שנדבר היום, על אפשרויות להחזיר לעצמנו את הזכויות שלנו.
תראו, האמת היא שזה נורא מתסכל אותי כל מה שמראיינים אותי כעורך הדין. אני אסביר למה, כי הכלים שלנו היום כעורך הדין הם מאוד מוגבלים עד כדי אבסורד אפילו. ואני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב, אנחנו נאלצים לחשוב הרבה מחוץ לקופסה, וגם בחשיבה המשפטית שלנו אנחנו נאלצים לחפש להביא אותה לידי ביטוי, החשיבה המשפטית האנליטית, לאו דווקא בזירות שהן פאר אקסלנס משפטיות. ואני מתכוונת לבתי המשפט, ואני מתכוונת לפנייה לגורמי האכיפה ולגורמי החקיקה, והדברים הרגילים שאנחנו יודעים לעשות במסגרת היכולת שלנו לקרוא חוק, להבין אותו, ולפעול כדי לממש אותו. זה מוגבל. עכשיו, לא רק שזה מוגבל, אלא כשאנחנו רואים גם שהחקיקה היא הופכת להיות יותר ויותר חגיגה על גבה אזרחי. חקיקה
מגמתית, סלקטיבית.
היא עומדת מתחת לכל מה שלמדנו בבית הספר למשפטים, מבחינת מה זה משפט, מה התפקיד שלו, מה הוא עושה, זה פשוט שומט מתחת לכל זה את הקרקע. ממש ממש ככה. כל היסודות שעליהם המשפט יושב, הם פשוט מתעררים כשאנחנו מסתכלים על החקיקה, כמו שהיא באה לידי היום. והדבר הכי טריוויאלי זה למשל להסתכל על עיקרון הפרדת הרשויות. איפה הוא בשנתיים האחרונות? הוא כנראה כבר הרבה זמן מאתגרים אותו, והרבה זמן נוגסים בו, הרבה זמן נוגסים בעיקרון הזה. הרבה הרבה זמן שהבלמים כבר לא בלמים והאיזונים כבר לא איזונים, ושלושת ההפרדת הרשויות, כמו שאנחנו מכירים אותה, כאיזשהו, תבינו, שזה לב ליבו של משטר דמוקרטי, הפרדת הרשויות.
כן.
ותגידו לי, תסתכלו היום על מדינת ישראל, או אפילו על המדינות הדמוקרטיות, המדינות המערביות, תגידו לי, איפה ראיתם שיש היום הפרדת רשויות?
אין, אין הפרדה יותר.
ואני רוצה, אתם יודעים מה? עוד יותר עצוב, שדווקא המדינות הטוטליטריות, מה שקוראים להם העריציות, אני חושבת שבהרבה מובנים המצב שלהם יותר טוב מאיתנו.
כמו?
אני מצטערת להגיד את זה. כמו רוסיה.
אבל הם...
כמו, לא יודעת, מדינות אחרות שהן לא מדינות דמוקרטיות מערביות.
כי שם אין את האשליה. כי שם אין את האשליה.
כן.
שם זה נורא ברור. פה יש איזושהי אשליה שאנחנו בדמוקרטיה. פה יש אשליה שמשרד הבריאות דואג לבריאות. פה יש אשליה שמשרד החינוך דואג לחינוך. האשליה כאן היא עדיין קיימת. ולכן אני
מסכימה. זה נורא מתסכל אותי להיות מרועננת כעורך הדין, כי כאילו מה אני יכולה...
לא, עדיין, אני חושבת שעדיין.
אני מבחינתי את אנחנו מערכים אותך כדנה. קודם כל את אישה מדהימה שגם כבר יצא לי להכיר ככה גם בצדדים היותר משפחתיים וחינוכיים שלנו במסגרת החינוך הביתי. אז מעבר לזה, היתרון מבחינתי הוא שאנחנו מדברים עם דנה שהיא אישה חכמה, אבל יש לך גם את הידע שקשור לעולם המשפט ההוא. זה כמו בעצם שאנחנו רוצים לדבר עם מישהו שהוא מבין קצת רפואה, הוא מבין מה זה מסנג'ר, הוא מבין את הדברים האלה. אני למדתי בטכנולוגיה, אני קצת מבינה. אז כשאני מדברת עם אנשים, אני לא מדברת בתור ביוטכנולוגית, אני מדברת בתור קרמית, שטיפה מבינה ביוטכנולוגיה. היתרון שלך שאת מבינה את השפה, את השפה הזאת המשפטית, ומבינה עד כמה היא רמוסה. ולכן זה דווקא חשוב לשמוע את הזווית המשפטית שרואה את הפשע, את העוול.
לא, תראו, אני אסייג את מה שאני אומרת. אני אסייג את מה שאני אומרת כי בכל זאת, דרושה כאן חשיבה משפטית, דרושה פה חשיבה אנליטית, ואנחנו פשוט נאלצים להמציא את עצמנו מחדש. אני באופן אישי, קודם כל אני חלק מקבוצה גדולה של אנשים שנקראת החזית המקצועית לאתיקה, ואנחנו נמצאים שם גם עורכי דין, גם אקדמאים וגם רופאים, ואנחנו מנסים להוביל איזשהו קו שהוא קו שהוא מייצר בעצם איזשהו בסיס חדש לשיח. נמצא איתנו גם יפה שירז שהקימה את האתר של חדשות זמן אמת, שבעיניי זה, אני חושבת, אחד המיזמים החשובים ביותר שקמו בזמן האחרון, לא רק בגלל שהיא עוסקת בכל הדברים שהתקשורת לא מוכנה לעסוק בהם, ולא רק שהיא מנגישה את החומר הזה באופן שבעיניי כל בן אדם פשוט יכול לקרוא ולהבין פחות או יותר על מה מדובר, אלא גם שהוא זמין, הוא פשוט, כל מה שצריך לעשות זה לדעת את הכתובת של אתר, להיכנס פנימה ופשוט לצלול לתוך עולם תוכן שהוא תוכן אמיתי, שהוא תוכן שמכבד את הקוראים שלו. אני לא יודעת, אני אחד הדברים שהכי מתסכלים אותי בתקשורת, מה שאמורה להיות תקשורת שהיא כבר לא תקשורת, זה הזלזול הזה באינטליגנציה. זה העובדה שאתה קורא ואתה מרגיש שהם כותבים במטומטם. אתה ככה מרגיש, אתה מרגיש שהם כותבים.
יותר מהאינטליגנציה, זה זלזול בזכות הבסיסית שלנו לאמת, לקיום, זה הרבה מעבר לאינטליגנציה.
יש לי תחושה שהם מחפשים את הרמות הנמוכות כדי לספח אותם אליהם.
להניח את השיח, ליצור, זה, תקשיבו, זה הרי האלף בית של כל שאיפה של שלטון שהוא גוזל זכויות אדם, הפרד ומשול, אי אפשר. תקשיבו, אנחנו אולי פחות במוקדי כוח, אנחנו, המימון שלנו הוא הרבה הרבה פחות, אבל אנחנו יותר מספרית, אנחנו יותר מספרית, אז הקושי פה זה שאנחנו לא מספיק מחוברים אחד לשני, אנחנו לא מספיק יוצרים אפילו בתוך ההטרוגניות שלנו איזשהו נקודת ממשק הומוגנית, כדי שאנחנו בעצם נרגיש שאנחנו פועלים לתוך אינטרס משותף.
רציתי לשאול אותך, דווקא מתוך הכובע של עורך הדין, שמבינה מה מותר ומה אסור, אני לא אגיד מי, דיברתי עם מישהו קרוב אליי, בימים האחרונים, שכבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, אני חושפת לכל מיני דברים, ומבין שמה שקורה פה הוא מזעזע, אבל לא היה מוכן לקבל את זה שיש פה תוכנית על. לא, זה מקרה, ולא, זה אתם עושים הקישים, וזה סיפור המאזדה האדומה, אתה רוצה לראות את זה, אז אתה רואה את זה, ובשבוע האחרון, סוף סוף, הסכים איתי, צדקת. צדקת בהכל.
מה הביא את הסוויץ' הזה?
לא יודעת, הוא פשוט כבר הצטברו מספיק דברים, והוא ראה, והוא הבין.
זה שהשבידו 58 טון אבטיחים בגלל שלא היה פיקוח
לבינה? לא, זה היה לפני אבטיחים.
אוקיי.
ואז, עכשיו הוא שומע אותי ורואה אותי נלחמת ולוחמת והפגנות ופוסטים וקשרים ואנשים ו... עושה את מה שאני עושה, והוא אומר לי, תקשיבי, עם כל הצער, כל הסרטונים שלכם, שאתם כל היום מעבירים אחד לשני ומקשיבים, והשיחות שלכם וזה, זה לא יעשה שום דבר. פה צריכה להיות הפיכה אלימה. ואני לא יודעת, מצד אחד אני אומרת, אנחנו צריכים תדר של אהבה. מצד שני, לפעמים כשאתה צריך להילחם על החיים שלך, אז אולי כן, אולי צריך כאן, הוא אמר לי, אתם צריכים להתאגד כמה אנשים וללכת להוריד את כל האליטה הזאת, להוריד את
זה החיים. חלום הרטוב של האליטה, זה חלום הרטוב של האליטה שאנחנו נעשה את זה בצורה אלימה, כי אז יש להם איך להתמודד איתנו. אני חושבת שזה לא יקרה ככה, אנחנו בדיוק מתקרבים לנקודה בזמן.
על תחנות טלוויזיה? מה?
אני חושבת על זה המון, אני די התבאסתי להקשיב היום, קשה לי להגיד את זה, אני כמעט לא מפספסת שידורים של שי דנון, אבל היום וגם אתמול התבאסתי כשהקשבתי לו. זה משאיר אותנו תקועים באיזושהי תפיסה.
כי מה הוא אמר?
שרק בכוח ורק באלימות ורק, זה לא יקרה ככה. אני משוכנעת עכשיו ב-100% שזה לא יקרה ככה. כי כשמתחילים, עפים למעלה ומתחילים להסתכל על התמונה הגדולה, אז פתאום אפשר לראות שהתודעה מכינה את הקרקע. התודעה הגדולה, הקולקטיבית, היא מכינה את הקרקע. הדברים השתנו במשך עשורים.
אני חושבת שאנשים בתדר גבוה צעדו באמונה שלמה ובאור גדול, לתוך תאי הגזים.
זה מה שאני מנסה להגיד, שאנשים שהיו אז, הם לא היו בתפיסת עולם כמונו, הם לא ראו את התרבות הייתה שונה לגמרי, המקום של האישה בבית היה שונה לגמרי, כושים עדיין היו עבדים, התודעה הייתה ברמה אחרת לגמרי, זה בדיוק העניין, יש התפתחות של התודעה.
אני לא יודעת, אני חושבת, אני רואה את זה אני אביא את זה מזווית טיפה אחרת, וזה מתקשר למה שאמרתי קודם, שהכלים שלנו כמשפטנים צריכים לעבור את זה שהוא מטמורפזה. אני חושבת, ככה אני מרגישה, שלנסות לעצור את הרע, לפנות לעתירות לבית משפט, לעשות כאלה איזה, אני בעד להוציא מכתבים פה, ושם אנחנו עושים את זה בעיקר לא בשביל האנשים האלה שאנחנו מוצאים להם את המכתבים, אלא בעיקר כדי שאנשים יקראו את מה שאנחנו כותבים, וכדי לבסס גם איזשהו מצב שלא יוכלו להגיד אחר כך לא ידענו. אבל אנחנו, יש לנו איזשהם מטרות בזה, אבל אני מדברת עלינו על החזית המקצועית לאתיקה. אבל אני משוכנעת, ממש משוכנעת, שאין לנו אפשרות לעצור רע, לעצור, אלא רק להגביר טוב. וגם משפטית, אני חושבת שאנחנו צריכים לעבור למצב שאנחנו יוזמים, אם זה לא, אפילו ברמה של הצעות חוק, אם זה ברמה של לנסות להקים גוף שיתחיל לקחת לעצמו סמכויות, גוף מקצועי כלשהו, אם זה להיכנס לתוך הוואקום שנוצר בכישלון של הממסד, להיכנס לתוך הוואקום הזה ולמלא אותו. ואני באמת חושבת שאנחנו צריכים להפסיק, כי כל פעם שאנחנו מנסים, מה שנקרא, להילחם חזיתית במצב הזה שאנחנו רואים אותו כמסוכן, ולהילחם בו כאילו חזיתית, מה שנקרא, גם אפילו, את יודעת מה, אני ממש מבינה את העניין הזה של הצורך ללכת למשל להפגין, אני מבינה את הצורך הזה, אבל אני לא רואה בזה משהו שיש בו אפשרות ממש 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 להביא לפריצה תודעתית קולקטיבית. א', כי לא מסקרים את זה, מן הסתם. וב', זה מרגיש לי, אנחנו צריכים ממש לפעול. לפעול, הכוונה היא לשנות את היחס שלנו מתוכנו למה שאנחנו רואים במציאות, וזה מה שנקרא להגביר את הטוב. כמה שיותר אנשים התחילו לחבור אחד לשני. ואגב, מה היה בשואה? גם בשואה היו אנשים שאמרו לאותו עם המפוזר, אמרו להם, תשמעו, רודפים אתכם, תשמעו, נהיה פה מסוכן. מה הם אמרו? חצי אירופה הייתה שלהם. חצי אירופה הייתה שלהם. הם לא היו מוכנים לקבל את זה. הם קראו לזה תיאוריית קונספירציה.
אבל זה בדיוק מה שיגידו לך מי שקורא לצאת להפגנות.
בעצם את מכוונת, אנחנו מכוונים בעצם את האנרגיה שסביב המחאה לשים בבנייה. אני מסכימה איתך, אני
חושבת שאם יש מישהו שזה מה שנקרא, כאילו גורם לו להרגיש טוב שהוא פורק, שהוא זה, אני חושבת שתסכול צריך לפעול בהפגנות זה דרך טובה, ולא אלימה לפרוק תסכול ולהביא מה שנקרא לגרום לאנשים להקשיב לך. אני בעד. אני אומרת אבל זה לא מתחיל ונגמר בזה, זה לא, זה, 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 זה לא מה שיביא את השינוי.
אם הפגנה, אז כבר אחרי שהתאחדנו, נפגשנו, היו חוגי בית, אחרי שאנחנו מסה גדולה, רק אז יוצאים להפגנה.
וגם העניין הזה,
זה לא הפגנה, זה פשוט יוצאים לאור.
בואו, זה לא בן אדם אחד, זה לא שרון אלרועי פרייס.
נכון.
היא בובה.
נוראים בתור זה שהיא ראש בריאות הציבור, ויש לה הרבה מאוד אחריות בכאוס שאנחנו רואים עכשיו, ואני מדברת עכשיו גם על הנפגעים. נפגעים שאף אחד לא סופר אותם, ואף אחד לא רואה אותם.
וחלק מהם בכלל לא מודעים שמי שאשם בזה שהם נפגעו זאת היא, לכאורה.
לא רק היא, זה עניין, זה לא בן אדם אחד. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, זה לא בן אדם אחד. ולכן אין לנו מה לחפש כמו ילדים קטנים לבוא, וסליחה שאני משמשת בביטוי הזה, כן? לבוא ולטענות אנחנו צריכים לעשות. אז אני חושבת, למשל, העניין הזה של הנפגעים, אז יש את הלימור שאוספת את תיעוד הנפגעים, שבאמת זה עבודה סופר סופר חשובה שנעשה תחת ועדת חקירה אזרחית, והניתוח והאנליזות שעושה אל הנווה לכל הסיפור הזה. ויש את מה שאנחנו מנסים לעשות, וזה באמת אני רוצה לנצל את הבמה שנתנות לי כדי להעלות על זה חשיבות, זה שאנחנו רוצים להביא תיקון לחוק נפגעי חיסונים, ולעשות חוק נפגעי קורונה. אנחנו רוצים לנתק את חובת ההוכחה של הקשר הסיבתי, כי אנחנו יודעים שאף אחד לא מוכן, מוכן לחתום על זה שיש כפר סיבתי, אנחנו רוצים שיהיה לזה, כמו בביטוח לאומי, שיש איזושהי שורה של פגיעות וסכום של כסף לפי הפגיעה, כל מי שקיבל את הזריקה ונפגע לאחריה, אנחנו מדברים על לא היה לפני והיה אחרי.
רגע, אני חושבת שאיבדנו אותך, תחזרי על ה...
אני אומרת ש...
רגע, 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 שומעים רע, לא שומעים טוב.
אתם שומעים יותר טוב? עכשיו שומעים יותר טוב, אני אדבר תוך המיקרופון?
כן, אבל חלש כזה.
וואי, למה, מה קרה? קודם שומעו אותי טוב, נכון?
הנה, עכשיו שומעים. עכשיו שומעים.
עכשיו שומעים?
כן.
נהדר. אני אומרת, אנחנו רוצים, אנחנו בחזית המקצועית לאתיקה עורכי הדין, בעיקר בהובלה של עורך דין יוסי ביטון, להביא לשינוי חקיקתי בכל מה שקשור לפיצוי נפגעי קורונה, חיסון קורונה. ואנחנו רוצים שכל מי שנפגע אחרי החיסון, כל מי שנפגע אחרי החיסון, שיפנה אלינו, שיפנה אלינו. אנחנו רוצים להתחיל לבנות מסד של פיצוי עבור הנפגעים. ואני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי במקום להביא, כי זה גם ישים את השיח חזרה במקום של ההשלכות של מה שקרה. במקום לנסות עכשיו להגיד, אתם ואתם עשיתם, מחר יוריד, בואו אני אגיד לכם איך זה עובד. מחר יורידו את ראש הבריאות הזה וישימו ראש בריאות אחר. מחר יחליפו פרויקטור. מחר, זה כל הזמן מתחלף. האנשים לא נשארים בתפקידים האלה,
כן.
התפקידים האלה שסופגים הרבה אש. בתפקידים אחרים הם שם עשרות של שנים. אבל בתפקידים האלה שסופגים הרבה אש, הם כל הזמן מחליפים אותם. זה לא יהיה גם כל הזמן נופל לבן אדם אחד. אז מה הטעם לבוא בטענות לאדם אחד?
נכון. כדי, אני אגיד לך למה. כדי שמי שהולך להתיישב בתפקיד הזה ידע שהוא עכשיו הולך לחטוף את כל העגבניות ולספוג את האש.
אבל זה לא יכול להגיד עוד הפעם, זה לא, את רואה שזה לא...
הוא מראש בא ויודע שיש לו הגנה.
כי המדינה מספקת לו הגנה. תראו מה קרה בארצות הברית. מה קרה בארצות הברית? הם לקחו את חברות הפארמה והניגו להם הגנה משפטית. מלאה.
מטורף.
כן.
בואו נדבר טיפה על היוזמה הזאת של שי קרמוסטה.
כן, אבל לפני, אוקיי, ובהמשך ליוזמה שלו, יש לי משהו אחר להביא כוורסה, כקונטרה, כי אני יודעת שיש מחלוקת בעניין הזה, של מי שבאמת חוקר. יוזמה של שי קרמוסטה, שב-24 לחודש מאי, הוכרז, כל הגופים הוכרזו
כבלתי מסוגלים.
בלתי מסוגלים, ועל בסיס זה הוצא מסמך להחתמה של אזרחים שמצטרפים לקריאה הזאת, שקוראים למסמך הזה מה ברך לי השם. יש לי זה ש... יש לזה שם, היום, קרמית פרסמה את
זה. בעצם יצר סיטואציה שבה זה לגיטימי וחוקי להתנער מסמכויות המדינה. זאת אומרת שאין בעצם סמכויות. הוא בעצם הביא איזושהי סיטואציה שבה מראה שהסמכויות מבוטלות.
אני אגיד לכם את האמת, אני ראיתי איזשהו קטע מהשידור ואני לא מספיק מבינה את הקרקע המשפטית של זה, אולי אם אני אקרא...
יולי, אנחנו יכולות להראות את משהו...
כן, כן, אני מעלה את הפוסט, לא את הוידאו, אתם רוצים גם את הוידאו? גם את הוידאו יש
לבית. משהו כתב היום שבעצם מדבר על זה שעבר שבוע, התאגידים... בעצם קיבלו שבוע כדי לתת איזשהו מענה, פיצוי על משהו, תכף ננסה להבין את זה ויחד אולי את תוכלי לעזור לנו, דנה, הנה, אוקיי.
אוקיי, אני לא כל כך, אוקיי, ב...
אני יכולה לנסות להגדיל את זה עוד קצת.
אתם רוצות שאני אקריא?
אני רואה שזה חוק בינלאומי, אבל איזה חוק בינלאומי? אני לא יודעת על מה הוא מדבר. אני באמת לא מכירה.
יש חוקים, זה בדיוק העניין, שעל זה בדיוק מדובר בין, בחוגים של לומדי חוקי אדמה, שאלה חוקים, שבעצם מה שעורכי דין לומדים, זה כל מה שצריך כדי להתנהל מול אדם חי, מול, אדם, מול איש הקש, ובעצם יש חוקים שהם מעל חוקי ה-UCC, אני יכולה לפני, קודם כל נציג את הדברים, שקר המוסטה, לפני 8 שעות, זה אונליין, אני פתחתי עכשיו את הפוסט.
הוא עורך דין, שי?
לא.
שי לא, אבל האמת היא שהוא גם לא לגמרי, הוא לומד את תחום חוקי האדמה, והוא טוב מאוד בכל מה שקשור לחוקי הדואר, שלמעשה חוקי הדואר הם מעל חוקי מדינה. הוא מתמצא בהרבה מאוד דברים בתחום, תחום הזה, כי הוא גם כן לומד את התחום הזה כבר קרוב לשנה. אז ב-24 למאי 2022 הוכרזו בעלי תאגיד מדינת ישראל כחסרי יכולת, בכך הם הפכו לנתינים. הכרזה היא בהתאם לחוק הבינלאומי וחוק חל עליהם. בזאת החל עידן חדש, עידן של שלום, עידן של רבות הדדית, עידן של חירות אמיתית. הודעה לסוכן היא הודעה למנהל, הודעה למנהל היא הודעה לסוכן, זה נאמר בשפה של תחביר הקוונטי. היום 31 למאי 2022, יום שלישי, תאגיד מדינת ישראל ובעלים שלהם לשעבר לא עמדו בדרישת תשלום, התשלום, לפי חוזה חוקי שיצרו עמי, מאחר ולא כיסו את החוף, הפכתי לנושה היחיד, ככה אומרים? היחידי. תושבי הארץ בזאת
אחת
אולי זה הזמן שקודם כל אני אציג את הדברים של לימור.
אני יודעת דבר אחד, אני יודעת שאנחנו היום נמצאים בסוג של יש עניין עם החוק הימי שבעצם מכוח החוק הימי יש עניין של
הקטר. אני יכולה להציג, כן, אני יכולה להציג 2 דקות של לימור, אני הכנתי פה סרטון, ואז אולי זה טיפה יוסיף בהירות.
חוק?
נראה את החוק, כן, אני רואה את זה.
אוקיי, יופי. אז אפשר להתחיל מלמעלה, זה בסדר, אוקיי? אני רשמתי משהו מאוד כללי, בגלל שעשיתי את זה מתוך פירמידות של בצרפתית, שהן היו הכי מלאות בפרטים, גם הם, אני יודעתי, עשו איזושהי טעות שמה, הם התחילו עם האמנות הבינלאומיות, שהם...
את סתם מסבכת, שימי לב שאת מסבכת, אני מדברת, אני לא מבינים מה את אומרת בכלל, זה סתם.
אז בוא נתחיל הכי פשוט, היררכיית החוק, חוקים עליונים, שדה תודעת האחדות, בורא עליון, אוקיי?
כל אשר קיים הוא אהבה.
בסדר, אל תקרא, לא חשוב, אנשים יקראו.
הבנתי.
אנחנו אחר כך יורדים למטה, חוק הטבע, חוק האדמה, הוא מתעסק בעצם עם חוקים טבעיים של אובייקטים, של התגשמות בממד הפיזי, וכל מה שטבעי קיים ונוצר בטבע ומין הטבע.
אז בואי ניתן דוגמה, נגיד, לחוק טבעי. חוק טבעי זה משהו שאני יודע לא לרצוח אף אחד. לא, אפילו אם לא היו אומרים לי, אם הייתי על אי בודד עם עוד 10 אנשים מגיל 0, הייתי מרגיש שללכת ולהרוג מישהו זה לא בסדר, נכון? כי זה נכון. חוק הטבע, זה חוק שהוא בתוך ה-DNA שלי.
זה חוק שהוא, גם חוק הטבע הוא קשור, יש בו צלילה פנימה, ויש בו בעצם 2 רמות. יש כאן את הרמה של החוקים עצמם שקשורים למה אנחנו עושים מבחינה פיזית, בשביל שלכולם יהיה טוב ושווה, כי זה חוק הטבע שכל הנשמות נולדו שוות, אבל יש לו גם איזשהו מקום שהוא בעצם מתרכז בעיקר בנושא של המוסר, אוקיי? ובנושא של המוסר, כל נשמה, שמחוברת לבורא, היא תרגיש מיד כאשר נעשה אי צדק, ובטח שבטח כאשר מדובר באיזשהו פשע חמור או רצח, אוקיי? זאת אומרת, כן. זה, לא, זה זה לא דבר שמתקבל על הדעת.
אז זה חוק הטבע, דברים טבעיים שאנחנו בצורה מולדת מבינים את החשיבות שלהם.
זה קשור אבל לנושא שלם שנקרא מוסר.
אוקיי.
אוקיי, אנחנו, זאת אומרת...
אז נמשיך הלאה, מתחת לחוק, על חוק הטבעי, יש מה? יש...
אוקיי, עכשיו זה לא בדיוק מתחת, זה לא בדיוק מתחת, אני אסביר תכף למה. מתגמי החוק זה maximum of the law, וזה equity before law, זאת אומרת, הגינות לפני החוק. אלה חוקים ואימרות שנכתבו על ידי האדם. אוקיי? זה לא משהו שפעל בשמיים, זה לא תורה מסיני, למרות גם על זה יש לי השגות, אבל זה לא הנושא שלנו היום. זה ידוע כחוקים אלוהיים או חוקים אקלוזיאסטיים שהם מהתנך או מהכנסייה. ונתתי פה דוגמה, ראה לפניך, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, אוקיי? זה אפשר להתייחס אליו כאל חוק אקלוזיאסטי, אוקיי? שהוא אפשר לקרוא לו maximum of the law. אוקיי,
שזה מה זה? זה בעצם חוק שבני אדם המציאו?
זה חוקים שאנשים, זה פתגמים שמאוד עתיקים, שקשורים לאקוויטי, שקשורים להוגנות, כי המילה אקוויטי זה לא הון, למרות שיש אפשרות להשתמש במילה הזאת גם כהון, אבל ההגדרה הראשונית של אקוויטי זה הוגנות, הגינות, מה שצריך להיות ג'וסט, מה שצריך, אנשים צריכים לקבל את המגיע להם בדיוק.
ומה מתחת לזה? מתחת לפתגמים האלה?
זה בן אדם אחד, כאשר בן אדם הוויה חיה בגוף אדם, הישות שהיא מאסטר של עצמה, זאת אומרת, היא למדה להכיר את עצמה בפנים, ולהכיר את כל החוקים האלה שהם בעצם, זה חוקים פנימיים, כי אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים בפיזי, אבל זה בעצם חלום אחד גדול. אוקיי? זה עוד רמה שמוסתרת מאיתנו, מכיוון שברגע שאנחנו מכירים את עצמנו באמת מבפנים, את ההוויה הפנימית, אף אחד לא יכול להגיד לך מה לעשות. יש לך קשר ישיר עם הבורא, עם הבריאה, עם ה-big spirit, עם ה-great spirit, זה לא משנה אם אתה תקרא לו אללה ישו, זה לא משנה בכלל, או אלוהי ישראל, זה לא משנה. זה ההרגשה הפנימית שמה שאתה מקבל זה הנכון.
כן.
Okay, לכן אני לא יכולה אף פעם לשנות משהו מבחוץ, ולהגיד לאנשים, אתה תעשה ככה ואתה תעשה ככה והוא לא בסדר, ואני אחליט בשביל אחרים מהו חוקי, מה לא חוקי, לא יכול להיות, יש מה שנקרא inner standing, זה תקרא לזה עמידה פנימית שאתה מכיר, שאתה לומד, שאתה יודע מתוך ההוויה האישית שלך הפנימית.
כן, אוקיי, ואז מתחת לזה יש אמנות בינלאומיות.
אוקיי, מתחת לזה אנחנו פה צוללים לתוך חוק הים, שהוא חוק האדמירלות הימית, שהוא חוק החוזים, וחוקים, זה חוקים שבעצם נכתבו על ידי אנשים, זה לא משנה אם זה ריבונים, אני כתבתי ריבונים מכיוון שזאת ההגדרה בצרפתית, שמתעסקים עם חתיכת טרקט, טרקט זה אדמה, כל חוקי היסוד, החוקה, הקונסטיטיושן, חוקי היסוד של ישראל, הם בעצם דריבטיב, הם איזשהו צל של צל, שבא מתוך האקוויטי, שבא מתוך החוק המקובל, אבל זה הצל שלהם, אוקיי? כי הם לא עומדות באותה רמה של 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 ה של החוקות שיש, החוקה הצרפתית או החוקה בארצות הברית. אז כאן בעצם באמנות בינלאומיות זה כל מה שקשור למדינות בין עצמם, שהם תאגידים, הם גם כן תאגידים.
אוקיי, ואז מה?
מתחת לזה יש לנו את חוק החוזים, זה contract law, החוק המסחרי המאוחד, שזה ה-UCC, חוק האדמירלות הימית, הוא בעצם בא החוק המסחרי בעצם בא מחוק האדמירלות הימית, האדמירלות הימית באה מחוק המרשנד, שזה חוק הסוחר, וזה הכל התחיל בפיניקיה. מי שמקשיב לג'ורדן מקסוול,
הוא מת לו מזמן, לא?
כן, כן. עשה עבודה מדהימה.
אני זוכר שהייתי שומע אותו לפני 20 שנה שהתעוררתי, ראיתי שומע אנשים כמו דייוויד אייק ומייקל טסאריאן, אז גם פתאום ראיתי שיש גם אותו, ג'ורדן מקסוול, שהוא עוד איזה 20 שנה לפניהם. ואמרתי, מה? בן אדם כבר איזה 40-50 שנה יודע את הדברים האלה? מטורף.
כן, הוא מדהים. הוא בהחלט מדהים. גם כל התקופה הזאת של הפרימן און דה לנד, כשאתה מדבר על הסטרומן ששמעת בזמנו כשגרת בחול, אז אני הקשבתי לפרימן און דה לנד.
כן, אני.
כל החבר'ה האלה שדיברו על הנושא הזה של... אבל הם היו בתוך החוקים, לקח זמן עד שאנשים למדו וגילו ונכנסו לתוך החוק ולתוך ההגדרות. המערכת מבינה רק את זה. היא מבינה רק את זה, היא לא מבינה עצומה, היא לא מבינה הפגנה, זה לא מעניין אותה. מה שאותה מעניין זה רק נייר כתוב, ואם הוא באנגלית, יותר טוב.
כן, אז אמרנו שחוקי החוזים, ואז מתחת לחוקי החוזים, כן. יש מה זה הצעה, הסכמה, מה זה?
אז אני הסברתי כאן מה זה בעצם חוזה. חוזה הוא שווה הצעה פלוס הסכמה. אבל החוזה האמיתי, קודם כל, הוא נחתם בין שני אנשים, לא יותר, אלא אם כן זה שני תאגידים, אבל בדרך כלל מה שקורה, כשאתה למשל רוכש בחברת הטלפון כרטיסים, ועושה אצלם איזשהו, רוכש אצלם חבילה, באיזשהו מקום, יש להם חוזה עם צדדים שליליים, מה שנקרא חוזה שאתה לא יודע שהוא קיים, אבל אם אתה תקרא את המילים הקטנות, אז תראה שזה קיים, ובעצם באיזשהו מקום הם מעבירים את הנתונים שלנו לאותן חברות, שהם יוכלו להתקשר אלינו, לשאול אותנו, להציע לנו כל מיני דברים, או לשלוח לנו כל מיני ספאם, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, עכשיו, חוזה אמיתי נחתם רק בין שני צדדים. וגם כן, contract is, איך המשפט הזה? contract is, אם אני מתרגמת את זה לעברית, כאשר שתי מוחות, when two minds...
meeting of the minds.
meeting of the mind, בדיוק. כשיש הבנה בכל הרמות, ואין שום כוונות נסתרות, אלא הכל גלוי על השולחן, זה חוזה בעצם.
כן, שאתה יודע על מה אתה נכנס. אני רוצה לקנות ממך את העז שלך, אז אני יודע שיש עז, ואני יודע שהיא שלך, ואני יודע שהיא בצבע לבן, ואני יודע בת כמה היא, ושהיא
לא
מטילה ביצים, היא יודעת מנותן חלב, ואני רוצה, יש לי אינטנשן, יש לי כוונה לקנות אותה ממך, ואז אתה אומר, אין בעיה, בוא נחתום על חוזה, שמסביר כמה היא תעלה, ואיפה אני הולך להעביר לך אותה, וכן הלאה, ואז ברור לי, אני יודע בדיוק על מה אני חותם פה.
נכון.
גם אתה יודע על מה אתה חותם כשאתה מוכר לי את זה. לעומת זה, שאתה חותם על איזשהו חוזה, הרי מה זה חוזה? אתה לא חותם, שאתה עושה חוזה, אתה כל הזמן עושה חוזים, אמרתי, עם שוטר אתה עושה חוזה, אתה עושה חוזה כביכול עם המדינה, כשאתה חונה את האוטו שלך, או שאתה הולך לעשות טסט לאוטו, מלא דברים, אתה חוזה, אתה כאילו נכנס לחוזים, בלי שאתה בכלל יודע שנכנסת, לא רק שאתה לא יודע שנכנסת לחוזה, אתה גם לא יודע מה הפרטים של החוזה.
נכון.
אז יוצא שזה לא חוזה.
נכון. יוצא שזה תרמית, יוצא שזה הונאה. זה מה שיוצא, אבל עדיין הסכמה שבשתיקה היא עדיין הסכמה. וגם אם אנחנו לא יודעים, ולכן אני אומרת, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש, אז דע את החוק ותוכל, איך אומרים, אני לא אגיד לא לקבל עונש, אבל תוכל לפחות לדעת איך להתמודד מול שוטר, או מול מישהו במשרד הפנים שאתה מבקש איזה משהו, או מול הרשויות, כי אתה יודע את החוק. אם אתה יודע את החוק, אף אחד לא יכול עליך, גם לעורך דין.
כן, כי העורכי דין כמובן לא יודעים את כל זה, אז בואי נתקדם, אז אמרנו שיש תאגידים, מה זה תאגידים? ישות מטה?
אוקיי, אז מתחת לחוק, מה שכתבנו פה, חוקי אחוזים, יש לנו את התאגידים, שזה הקורפוריישן, שזה ישות מטה, פיקטיבית, לכן גם זה כתוב בשחור, שהיא פועלת תחת החוקי יסוד בעצם, הקונסטיטושן, שאין להם בעצם יכולת ליצור או לחוקק, היא פותחה על ידי ריבונים, אבל אין להם את היכולת ליצור או לחוקק חוקי.
אז רגע, אז נגד ישראל זה תאגיד, וכביכול ישראל מחוקקת חוקים, חוק הזה והחוק הזה והתקנה הזאת, אז בעצם כל החוקים הם פיקטיביים?
אנחנו בחרנו מחוקקים, הלכנו לקלפי ושמנו, לא אני, אבל מי שהלך, אוקיי?
כן.
זאת אומרת שיש כאן איזושהי תרמית של גם של של הונאה של של בחירות, כי אתה בעצם בחרת אנשי ציבור, אז תחת איזושהי אצטלה מאוד יפה הם מדברים בטלוויזיה ואומרים אנחנו נעשה ככה ונעשה ככה ואנחנו נעשה ככה, אז יש דברים שהם מקדמים, אני לא יכולה להגיד שהם לא מקדמים כלום, יש דברים שהם מקדמים, אבל זה עדיין מערכת חוק.
הכוונה, מה הכוונה שתאגיד לא יכול לחוקק חוקים?
התאגיד עצמו הוא לא יכול לחוקק חוקים, כי ישות מתה. מי שכן יכול לחוקק חוקים זה רק בני אדם.
שעובדים בתאגיד או קשורים לתאגיד.
שהם סוכנים או עובדים או מנהלים או של התאגיד, אבל גם תאגיד מדינת ישראל,
כן.
כמו כל שאר המדינות שהם תאגידים, הוא גם נמצא תחת תאגיד עוד יותר גדול, שזה הכתר.
המלכה, מלכת אנגליה.
המלכה והוותיקן וכל החברים שלנו.
אז בואי נעשה רגע משהו כזה, כי מי שצופה בטח ואומר לעצמו, מה זה עוזר לי? מה זה נותן לי כל הדברים האלה, כן? אז אמרת, זה עוזר לך להתמודד כשאתה מקבל כנס מול המערכת, תדע איך להתמודד.
קודם כל לדעת ההיסטוריה, זה מתחיל מאיזושהי היסטוריה, זה הבסיס הרחב, אתה לומד היסטוריה. עכשיו, אני לא הולכת להקשיב לשיעורים של עריכת דין בארץ, אם אני כבר הולכת זה להקשיב לשיעורים של החוק האנגלי של trust law באוקספורד, אוקיי? אני אקשיב להם, כי שמה אתה מקבל הרבה יותר תמונה גדולה מאשר מה שמלמדים כאן בארץ. בארץ בשנה א' אולי בקושי עורכי דין ילמדו על החוק המקובל.
כן, אוקיי.
הירושה שקיבלנו מהאנגלים.
אני אשאל אותך שאלה אחרת. בואי נלך אחורה, זו שאלה ממש בטח לא תיארת לה שאני אשאל אותך, אבל זה משהו מאוד קריאטיבי, כן? בואי נלך אחורה 20,000 שנה. אני מנסה ללכת אחורה ללפני שכל המערכת המשעבדת הזאת נוצרה. ואני חושב שהיא נוצרה לפני 10,000 שנה בערך, משהו כזה. אז בואי נלך לפני 20,000 שנה, כן? שהבן אדם היה ריבון מוחלט על עצמו.
26,000 שנה לפי המאיה.
מעולה.
זה היה, אנחנו לפני 26,000 שנה נכנסנו למחזור שעכשיו מסתיים.
אז נלך ל-27,000 שנה.
אז הנה, אני נותנת לך את זה.
אבל לא שאלתי את השאלה. השאלה היא כזאת. נלך לשם ונתאר שלא השתנה, לא היה משתנה כלום, נגיד. אותו מצב שהיה לפני 27,000 שנה, היה נשאר ברמה של השליטה. אז הוא אומר, הייתה עדיין התקדמות במדע, והיינו לומדים להגיע, לא יודע מה, להפיק אנרגיה, והיינו ממציאים את המחשבים, והיינו ממציאים את הרפואה. כל זה היה קורה. אבל לא היה את אותם שליטים שיצרו את המערכת המשעבדת הזאת. אז איך היה נראה העולם היום? איך החיים היו נראים בעולם? מנקודת מבט של כל בן אדם פרטי.
אז אולי אני אתן איזושהי סקירה על הנושא הזה של המחזורים, בגלל שזה קשור לחוקים הגבוהים יותר, זה המחזוריות.
אבל הבנת השאלה, אני ציפיתי לתשובה.
הבנתי את השאלה.
היית חופשי, היית יכול לעשות מה שאתה רוצה, לא היית משלם מיסים וכן הלאה.
הבנתי את השאלה שלך, אבל אני רק נותנת איזשהו...
כן, העיקר שהבנת, אם הבנת, אז אני מקשיב בסבלנות.
איזשהו בסיס רקע, הנושא הזה של מחזוריות שקיימת בטבע, ויש לך כאן גם מחזוריות של גלים יותר גדולים של זמן,
כן.
זאת אומרת שלפני 26,000 שנה אנחנו נכנסנו ללילה הגלקטי, לפי המאיה, אוקיי, אני לא
יולי.
כל הפרטים, אבל לפי הלילה הגלקטי זה בעצם חושך.
כן, אני למעשה היא סקרה את הכל, הם קצת גולשים פה הצידה, זה דברים חשובים שהיא אומרת, שבעצם אנחנו... יש מחזוריות בטבע, וכל מי שעושה לנו הצגה כרגע הוא יודע שהלילה הולך להיגמר, ואולם חוזר להיות יפה וטוב יותר. אבל המציאות הזאת מתגשמת דרכנו, ורוצים או לא רוצים, זה קורה, פשוט זה קורה מהר יותר או לאט יותר, זה הכל. אבל אם נסתכל, אז בעצם טיפה בהמשך היא מסבירה שאנחנו נמצאים בתחתית, אנחנו תחת, אנחנו עבדים, אנחנו פשוט עבדים, ובתי ספר לאורחי דין, מלמדים, אורחי דין לומדים רק איך לנהל את הישויות האמיתות שאנחנו כעבדים. אנחנו לא, אף אחד לא באמת מקבל את המידע על איך להתנהל מעל זה. אז מה שקורה כרגע קורה עם שקר המוסטה, אבל הוא טיפה רץ מהר מדי ולא מספיק יסודי לעומת לימור. אולי אני אחזיר אותנו. איפה זה לימור? מה שקורה כרגע ש...
יש ללמוד אותו.
זה לא כזה נורא. ההתעוררות, אנשים שהתחילו ללמוד לפני שנה, אבל משקיעים 9 שעות בשבוע, הם לומדים המון, הם באמת לומדים המון, הם יודעים כבר המון, הם כאילו, זה לשנות גם את כל הלקסיקון, את השפה, זה להתחיל לדבר אחרת, זה להתחיל להתכתב אחרת, זה לתפוס את עצמך אחרת, זה לדעת כששוטר פונה אליך לא להיכנס לחוזה, זה לדעת איך לענות למכתבים, שהם בעצם הזמנה להתנדבות, זה מלא דברים קטנים, וידיעת החוק מוציאה אותנו לחופשי. דנה, תפעיל מיקרופון.
תן לשתק.
כן.
סליחה. אני רוצה להביא את זה מכיוון אחר. אני חושבת ש... אני ישלים את התמונה פשוט. אני אביא את זה פשוט מזווית אחרת. אני חושבת שאנחנו, חכמי האומה שלנו, ואגב, אני חושבת שאם כבר לדבר על חוקים, אז אם תקראו את החוקים שעליהם היה בית ראשון ובית שני, אני חושבת שלא היה גבוה ונעלה מזה. אנשים חיו כאיש אחד בלב אחד, כתוב. הם חיו כאומה שיש בלב אחד שפועם. ואם אתם תסתכלו על באמת החכמים של חז"ל ודברים שהם אמרו, היה שם ברור לגמרי שהאדם אי אפשר לעשות דברים בכפייה. אתה יכול רק לעשות דברים, אסור לך לכפות עליו, אסור לך לקחת רצון של אדם אחר, ולהלביש את הרצון שלך בכוח על הרצון שלו.
דרך אגב, גם עכשיו אסור, בגלל זה הם יוצרים כל מיני חוזים סמויים, שברגע שאנחנו נכנסים, אנחנו יכול לתנים להם אישו.
בגלל שמי שהייתה הבנה, שאם אני עושה את זה, אני מזיק לעצמי.
זה משהו
שאני מזיק לעצמי. עכשיו, מה הבעיה? למה אני חוזרת עוד הפעם? יש עניין כזה של ירידת הדורות. הדור שלנו היום, אנחנו הזנחנו את הדברים החשובים. הזנחנו. הזנחנו את הילדים שלנו, הזנחנו את ההורים שלנו. הזנחנו. אז מה אנחנו מתפלים שיש לנו חוק לאנשים מתים? איפה החיות שלנו בפנים? איפה? איפה החלק החי הזה שלנו בפנים? וזה מתקשר גם למה שאמרתי קודם, כי זה נורא קל לבוא ולהטיל אחריות על בן אדם אחר. אתה פשעת, אתה עשית לא טוב, אתה עשית... איפה החיות שלנו? אני באמת, באמת שואלת, אנחנו היום נמצאים בשלב שבו אף אחד לא מונע מאיתנו, אף אחד לא מונע מאיתנו לבנות חברה שתהיה מושתתת על ערכים, חברה ערכית. אף אחד לא מונע מאיתנו לאהוב, אבל אנחנו בכל זאת, כאילו, זה בעיניי גם סוג של כאילו השחת דעת, הכל נכון, הכל יפה, על הנייר, אנחנו רואים את זה, וזה נורא בפנים מקומם אותנו, איך הם עושים לנו, ומה אנחנו, איך אנחנו עושים כדי לצאת מזה. השיעבוד האמיתי זה, כי אנחנו צריכים קודם כל לחיות, להבין מה זה אומר, מה זה האחריות הזאת של להיות אדם חופשי? אדם חופשי, יש עליו אחריות כבדה מאוד. זה לא זכות בלבד. יש עליו אחריות. כי החופש שלו, הוא צריך להיות ברמה כזאת שהוא יהיה מסוגל להרגיש מספיק את החופש ולכבד את החופש של של הזולת שלו. וזה משהו שאנחנו לא מספיק, בדורות האחרונים, לא מספיק שמו על זה דגש. תסתכלו היום על מה שקורה בבתי הספר. זה דור שלם של ילדים ש... את יודעת מה? עוד לפני כן היה על אילוף, היום אפילו אילוף לא. היום אפילו ברמה של אילוף אין שם.
את לא חושבת שזה מכוון?
אני לא אכפת לי אם זה מכוון. אני אומרת, איפה להזזל האחריות ההורית?
כל כך מתישים את ההורים בעיניי שהם...
מטושטשת.
מטושטשת.
זה נוח להם. הם גדלו בעצמם בצורה כזאת.
אנחנו עצלנים. ותסתכלו כמה קל לשלול מאיתנו את החירות. למה הם... תראו, מי שעד היום אין לו תו ירוק, זה לכאורה כאילו היה מאוד מגביל, אבל את מי זה, מה זה יגביל? זה יגביל אותך ברמה של הנהנתנות. אז לא, בסדר, אז לא טסת לחול, אז לא זה, אז לא זה, אבל מי שבאמת לא רצה לוותר על החופש שלו, היה מוכן לא ללכת לקניון, לא לטוס לחול, לא היה שם מסעדות, היה מוכן, היה מוכן. ולמה הרוב לא היו מוכנים? כי אנחנו עצלנים, אנחנו נהנתנים לדברים האלה, יש חשיבות מאוד גבוהה בעינינו, ולכן זה המקומות שבהם, כשאתה קצת לוחץ, אז אנשים נשמרים. עוד פעם,
זה מעניין לראות.
אין לי ביקורת על זה. אני פשוט מסתכלת על זה, ואני אומרת, זה בעיניים אובייקטיביות, אני מסתכלת על החברה, אני חלק מהחברה הזאת, אני חיה בה.
זה מעניין מאוד לראות שגם המחסור באוכל שנוצר כרגע, הוא גם כן נוצר במותרות.
נכון.
הוא לא נוצר באוכל בריא אמיתי.
כרגע.
כרגע.
אז עכשיו אני שואלת אותך, כמה מאיתנו באמת מוכנים לקחת, ליזום, לשתול, ללות, לחפש את המקומות, כאילו יש כאלה יוזמות, יש כאלה אנשים, אבל הרוב לא יעשו את זה. הרוב יקומו יום אחד, ילכו לסופר ויראו שאין שם אוכל, וכשזה יקרה והם יצטרכו להביא אוכל הביתה, הם יעשו הכל.
לא, יש גם חברות שעושים עסקים ישירות עם החקלאי.
אני לא יודעת, אני לא מדברת על חברות, אני אומרת, אנחנו כבני אדם, תראו, כאילו, אני היום, למשל, כשאני, אני כבר הרבה מאוד שנים, אני אוהבת ללכת כל אחד לפי המומחיות שלו, אוקיי? זה דורש ממני הרבה לוגיסטיקה, כן? תראו, אני קונה, למשל, אני נסעת חצי שעה כדי לקנות הפירות והירקות שלי בחווה שמגדלת אותה. פעם בשבוע, ב-20 דקות הלוך, 20 דקות חזור, ואין להם את הכל. אז יש למשל מגדלים שמגיעים פעם בהם, מביאים אבוקדו, מביאים זה, אז אני קובעת איתם, אני נפגשת איתם. אני יכולה ללכת לסופר, יש שם את הכל?
לא, יש, אז אני אוכל לקשר אותך למי שעושה את העבודה הזאת ומרכז עליו, וזה, מזה הוא מתקיים כבר שנתיים. והוא גם מביא את זה עד הבית.
שאת תבין לא נכון, אין לי בעיה לעשות את זה, אני עושה את זה באהבה. אני רק אומרת שרוב האנשים לא עושים את זה, כי בשבילם זה אבו ג'רס.
כן.
זאת הסיבה שאנשים לא עושים את זה, כי בשבילם הרבה יותר קל. הרגילו אותנו
לנוחיות הזאת של הסופר, שיש בו הכל, הרגילו אותנו.
אני פעם הייתי יועצת משפטית בחברת הפצה גדולה. אני עבדתי עם חברה שעבדה עם כל היוניליבר ושסטוביץ, וכל הגדולים הגדולים הגדולים. ושם פעם ראשונה שמעתי על קודם כל שמעתי, כאילו, התחלתי ללמוד קצת על העניין הזה של השיווק, כאילו, איך בדיוק נעשה עבודת השיווק. ושם לראשונה נתקלתי במושג הזה שנקרא Loss Leaders. אתם יודעים מה זה Loss Leaders? אוקיי, Loss Leaders, כשמו כן הוא, Loss זה הפסד, Leaders, מוביל. עכשיו, מה זה Loss Leaders? בכל רשת מרכולים גדולה, בכל אחת מהן, יש מוצר כלשהו שהם מוכרים בהפסד. לא שאין להם רווח, הם מוכרים אותו בהפסד. הם מוכרים אותו בפחות ממה שהם קונים אותו. למה הם עושים את זה? כי אם יש להם לוס לידר חזק, שזה משהו שמביא אליו קונים, אז כשאתה מביא קונה, למשל, אתן לכם דוגמה, אחד הלוס לידר הכי גדולים, זה פמפרס. פמפרס, חיתול לילדים. כי כשאימא מגיעה, ויודעת שברשת מסוימת, יש פמפרס במחיר שאין אותו ברשת אחרת, היא הולכת לשם, עכשיו היא כבר הגיעה לשם. אז היא
קונה דברים אחרים.
עכשיו זה לא משנה, בדיוק, עכשיו זה לא משנה שכל שאר הדברים יכולים להיות הרבה יותר יקרים ממקום אחר. אבל את הפמפרס היא קנתה בזול.
וואו.
וככה, גבירותיי ורבותיי, מושכים לקוחות. ויש את זה בכל רשת מרקולים שאתם רק יכולים לחשוב עליה. יש להם מוצרים שנקראים Lost Leaders. מוצרים שמלכתחילה הם מוכרים אותם בהפסד. כי ברגע שאתה מביא את הלקוח אליך, הוא כבר עושה שם את כל הקניות.
נכון.
הוא לא התחיל להתרוצץ בין הסופרים.
נכון.
אנחנו חברה של עצלנים. אז מה אנחנו מתפלים להזזל שיש לנו חוק של אנשים מתים? איפה החיות שבאנו? איפה? קודם כל בואו נגלה את החיים שיש בתוכנו, ואז כבר אנחנו נדע להתאים את עצמנו לחוק של אדם חי.
לא סתם אמרתי שדנה, אני יכולה להקים איתך מדינה. לא סתם אני אומרת
לך. אנחנו קצת גלשנו לנושאים פילוסופיים. אני חשבתי שנהיה קצת יותר בפרקטיקה. אבל
זה הכי פרקטיקה שיש.
מצד אחד, כן. מצד שני, אני בהכי פרקטיקה הזאת כבר יותר מ-10 שנים, ועדיין לא ראיתי ש... אני הייתי נכנסת אולי... לא, אני כמעט ולא קניתי פמפרס. אני ניסיתי לגדל ללא חיתולים, פה ושם השלמתי, זה כן, לנסיעה באוטו. אז אם אני הייתי נכנסת לקנות, אז אני בהחלט הייתי נכנסת, קונה רק את זה. הייתי קונה את המוצר המפסיד, ועולה.
את לא הרוב.
כן.
את לא המסה, את מאוד שונה. את לא שונה. את מיעוט, סרט להגיד את זה, אנחנו מיעוט, אבל...
ובכל זאת, אם ניגע במחלוקת שקיימת כרגע בין מי שלומד את חוקי האדמה, יש כמה קבוצות עכשיו שפועלות, ואני יודעת שכל מי שלומד ביסודיות כבר קרוב לשנה, מתייחסים ליציאה הזאת, לאמירה הזאת של להכריז על אי מסוגלות כלא אחראית, כי בעצם אם אנחנו נלך לפי החוקים שלהם, למרות שאנחנו נמצאים בהסכמים ללא הסכמה מדעת, וזה בעצם חוזה לא תקף, כי כדי שהחוזה יהיה תקף, אז באמת צריך להיות meeting minds, כמו שהם אמרו, ואנחנו לא באמת מודעים לחוזים שאנחנו נכנסים אליהם, שלא נדבר על זה שמכניסים אותנו לחוזה ביותנו בני כמה ימים, תעודת לידה זה חוזה. וזה מה שמקנה להם זכות לבוא ולקחת ילדים ממשפחות. משרד הרווחה פועל בזכות תעודות לידה. אם לא הייתה תעודת לידה, לא הייתה להם זכות על האנשים האלה. אז בהתחשב על זה, שהם משוכנעים שהם פועלים לפי חוק, כי יש להם חוזה איתנו, צריך קודם כל לצאת מהחוזה הזה באופן מודע, וזה מה שנקרא פוסט-מאסטר, זה מעלה אותנו, זה לא מוציא אותנו לריבונות, זה מעלה אותנו טיפה מעל איש הקש, ואז לא יכולים להתייחס אלינו בזילות כל כך גדולה כמו שהם מתייחסים אלינו. שהם פשוט ממציאים להם חוקים דרקונים וחושבים שאין אף אחד שיתנגד להם, ומי שמתנגד להם ממשיך להיות איש הקש ולא יוצא לרמה קצת יותר גבוהה. ומה שאנחנו לא יודעים מה הסטטוס של שי באמת עם ההכרזה שלו, אבל כדי שההכרזה שלו תהיה תקיפה הוא צריך להיות בסטטוס מעל איש הקש. על זה מחלוקת, שהוא לא באמת עשה תהליך כלשהו, שלא בטוח, או לפחות האלה שהוא סוחב אחריו, לא בטוח שכולם שם עשו את התהליך הראוי. ולכן זה גם יכול ליצור בעיות.
להבנתי, מה שהוא בעצם עושה זה משהו סמנטי. זה בעצם לתקוע אצבע בעין שלהם, ולהפוך את מה שהם עושים, כנגדם.
אבל הוא לא באמת נמצא בסטטוס המתאים כדי לעשות את זה.
לא צריך להיות, הוא עושה את זה בצורה סמנטית, בשם כל האנשים החופשיים, ככה אני מבינה את זה.
כן, אבל כל עוד אנחנו עדיין בהסכם איתם, כל עוד לא הכרזנו על צריכה להיות...
אז הוא בעצם...
צריך להפריז...
הוא בעצם מכריז על ביטול הסכם, הוא בעצם מכריז על זה...
אבל יש עוד מלא הסכמים שאנחנו חתומים עליהם, בגלל זה הם כל הזמן, עצם זה אנשים שהלכו והצביעו בקלפי, זה כמו חוזה. בעצם כשאנחנו מצביעים בקלפי...
אם הם לא ידעו שזה
חוזה... עוד פעם ללא הסכמה, נכון. זה עוד פעם ללא הסכמה.
יפה, אז הוא בעצם מה שהוא עושה זה בעצם מנסה להראות שכל הדברים האלה נעשו לא בהסכמה, וכאילו הבנתי שבעצם התאגיד אמור לפצות אותנו, ואם הוא לא מפצה אותנו, החוזה בטל. והם לא פיצו. הם לא באו לפצות על העוול, ועל כן החוזים בטלים. ולכן אנחנו כרגע משוחררים מכל חוזה שהושט עלינו בצורה לא חוקית. אני מבינה נכון?
האמת היא שאני אומרת, יהיה מעניין לעקוב ולראות איך זה מתפתח. באמת, אני אעקוב אחרי זה. מעניין. אני לא מכיר, אני עוד הפעם, לא נכנסתי לאובי הקורה בהקשר הזה. אני כן חושבת שיש פה וקום בעניין של המחוקק. זה דברים שיוסי יודע להסביר את זה מאוד מאוד טוב. בגלל העניין הזה של האספה המכוננת, ויש כל מיני היבטים משפטיים שהם מאוד משפטית, יש בעיה עם בית המחוקקים שלנו היום, בגלל שלא הושלם תהליך מסוים שהיה אמור להיות מושלם לפני שהם הפכו להיות כבית מחוקקים, ולכן יש פה איזושהי בעיה משפטית. מה עושים עם זה, איך בפועל מתמודדים עם זה, זה מעניין לראות לאן הדברים האלה התפתחו. אני כן יכולה להגיד באופן ככה יותר כוללני, זה שבאמת אנחנו צריכים לחשוב יותר במושגים של, זה חזור למה שאמרתי קודם, במקום לעצור את הרע, צריך לחפש איפה הוואקום ולמלא אותו בעצמנו.
אבל גם כשאנחנו ממלאים אותו, גם כשאנחנו יוצרים מערכת מקבילה, אנחנו צריכים... ללמוד להתמודד איתם בכלים שלהם, כי אז אנחנו ממש, הם ממש לא...
זה הכלי שלהם, אם את לא צורכת אותם, אין לך חוזה איתם. כל פעם שאת צריכה משהו מהם, את קורטת איתם שוב ושוב ושוב חוזה. כשאת מגישה את תעודת הזהות שלך בכל אתר ממשלתי, את קורטת איתם שוב ושוב ושוב חוזה.
זה בדיוק מה שאני אומרת, אנחנו צריכים למחוק את זה, לבטל את זה. כדי לבטל את זה צריך לעלות מעל החוק התאגידי.
משהו שיהיה אחר, אני אתן לך דוגמה, למה לא, למשל, להקים איזשהו מערך רפואי? לא יודע, צריך לחשוב על
זה. זה כבר בתהליכים, יש כמה. אבל גם למערך הזה, אנשים ייכנסו עם תעודות זהות. וברגע שהם נכנסים עם תעודות זהות,
את יודעת מה, אפשר לעשות את זה אפילו בלי תעודות זהות. אדם צריך מזור, צריך רפואה, פשוט נכנס, מקבל מזור, רפואה, אפילו להגיד את השם שלו.
זה כבר גבוה מדי, אני בספק עם אותם גופים שמוכנים להתנדב, יהיו מוכנים להתנהל ללא מסמכים.
אני עוד פעם אומרת, זה משהו שהוא, אני נתתי את זה כדוגמה, אני אומרת עוד פעם, אי אפשר להתנתק, מה שנקרא, מהתאג, אותו תאגיד מה שקוראים לו, בלי ליצור איזה אלטרנטיבה, כי כל פעם שאת צורכת את שירותי התאגיד, שירותי המדינה, את קוראתת איתם חוזה. אז איזה חוזה בטל? את מבינה מה אני אומרת? איך אתה יכול
לבטל חוזה? אז אני חושבת במקביל צריך לפעול בכמה מישורים. קודם כל אנחנו צריכים להתחיל, אני כרגע נמצאת באמצע תהליך לצאת מהתעודת זהות שלי. אנחנו צריכים לאפשר את זה ל...
את יכולה לפרוט את זה ל... מה זה נקרא לצאת מתעודת זהות?
יש היום כמה קבוצות שהן כבר מחוץ לתאגידים האלה, כמו ראסל ג'יי, כמו קבוצות שעובדות בארץ, הם אותו גם כן מחוץ לתאגיד. אותם קבוצות, על פי חוקים שהם מעל לחוקי התאגידים, הם רשאיות גם להמציא את המסמכים האלה של פוסט מאסטר, ולאפשר להתחיל ללמד ולהוציא אנשים לרמות גבוהות יותר. ברגע, זה מתנהל על פי חוקי הדואר, בעצם שולחים את המסמכים, מסמכים חוזרים, המספר של הדואר הופך למספר המסמך שאני מתנהלת איתו, זה מסמך שמאפשר עברת גבולות, זה מסמך שמאפשר הזדהות, זה מסמך שהוא חתום על ידי שלושה אנשים שהם כבר ריבונים ומוכחים שאני אדם חי, זה מסמך אחר, זה לא להשתייך לתאגיד. לא להשתייך לתאגיד הזה של מדינת ישראל.
אבל להשתייך לתאגיד אחר? לדואר? לא. אני לא.
הדואר הוא במקרה הזה לא משייך לעצמו, הדואר במקרה הזה רק נקודת מעבר, שרק אדם חי בעצם יכול לקבל דואר. נייר, תאגיד לא יכול, תמיד צריך להיות אדם שמקבל את הדואר.
Okay.
דואר נמצא מעל התאגידים, חוקי דואר נמצאים מעל התאגידים. אז זה חלק מהתהליך שצריך לעשות, ואז אותם גופים אלטרנטיביים שכבר קמו, והם עדיין...
אוקיי, אמנם, אבל הדואר בעצמו, לא יודע, נגיד מסתכלת על מדינת ישראל, הדואר בעצמו הוא תאגיד.
ברור, אבל התאגיד הזה הוא נמצא מעל תאגיד מדינת ישראל. ויש חוקי דואר בינלאומיים שהם מתנהלים על פי חוקים האלה, והם לא יכולים לחרוג, כאילו... יש דברים בסיסיים שמתנהלים בחוקי הדואר שלא ניתן, הם לא ניתנים לשינוי.
אני צריכה לקרוא על זה, באמת, אני לא
מסכים. אני מאוד אשמח שאנחנו מחפשים עורכי דין שיתערבו לזה, שיתחילו ללמוד את זה. כי לכם יש רקע יותר רחב, ואתם מבינים יותר דווקא בפנים, בתוך החוקים תאגידיים. ואם תתחילו להכיר גם את זה, לנו יהיה הרבה יותר קל.
מעניין, אני...
אז קודם כל אני מאוד ממליצה לראות את השידור הזה של לימור, ואני אעלה אותו עוד פעם. זה שידור של... רגע. שידור אצל מיכאל בלום עם לימור שולה. זה שידור מלפני כמה ימים, השבוע, סוף השבוע האחרון של חודש מאי. היא ממש, לומדת את התחום כבר כמה שנים, היא התחילה לפני שנה יותר לעומק להיכנס לתוך זה בארץ, והקימה כמה קבוצות, ושם ביחד הם התחילו ללמוד ולתרגם, ועכשיו היא כבר מלמדת קבוצות קטנות של, בעיקר להכיר את הדברים האלה, הם עובדים עם הבחורה מניו זילנד, והם עוברים את התהליך של התנתקות, של יציאה לריבונות. אני לא נכנסתי לקבוצות האלה, אני התחלתי בתהליך עם ראסל ג'יי, שהוא בעצם מוציא לרמה של פוסט מאסטר, ורק אחר כך לומדים.
מה זה פוסט מאסטר?
פוסט מאסטר זה... כשהיו מלחמות, השליחי הדור הם היו אישיות שלא ניתן לגעת בה, כי דור חייב להמשיך להתקיים. אז משם בא פוסט-מאסטר, פוסט-מאסטר זה אדם שזכאי להעביר את המסרים. זה אישות שלא ניתן לגעת בה. זה אישות שמעל...
ואיך יוצרים מעמד כזה? איך הוא יוצר מעמד כזה?
המעמד הזה נוצר על ידי אנשים שהם כבר ריבונים, שכבר הוכח שהם עברו את כל התהליכים והתנתקו מכל החוזים. יש להם... זכות לתת עדות, והם חותמים על המסמך של מי ששלח לעצמו את המסמך, קיבל אותו בדואר רשום, כי רק אדם חי יכול לקבל דואר רשום, את הדואר, והם חותמים עליו עם חתימת אצבע. חתימת אצבע היא מאוד נפוצה בכל המסמכים, זה הבסיס, כי לא, היא ייחודית לכל אדם חי. מסמך כזה, יש אנשים באירופה, בארצות הברית, שפשוט מתנהלים כבר, ככה כבר תקופה, כבר כמה שנים. חוצים גבולות.
אבל אני לא יודעת מה אתה נותן להם, זה בכל זאת מסמך. האדם החי, כאילו, עד כמה שאני מבינה,
אבל את מעל כל תאגיד, את לא כפופה לחוקים של תאגידים, את לא כפופה לכל המסיכות, בדיקות וחיסונים, את לא בורג במערכות האלה. את לא יכולים לכפות עלייך חוקי כבישים, טסט לאוטו, מיסים, ביטוח לאומי, לא ניתן לכפות את הדברים האלה, כי את לא חלק מתאגיד.
נו, ואיך אתה, למשל, גם רישיון, אתה חייב, כאילו, זה גם סוג
של... לא, אתה לא חייב רישיון. גם רישיון אתה לא חייב, לא? גם לא. זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, זה לצאת מהתפיסה, זה לצאת מהתפיסה של...
אני יכולה להבין את זה שאתה לא, אתה מתנתק במובן הזה שאתה לא צריך מהם שום דבר, אתה לא מקבל מהם שום דבר, אני יכולה להבין את זה, אבל אני לא מצליחה להבין את הטרנספורמציה הזאת שלהחליף תעודה אחת בתעודה אחרת.
את לא מחליפה תעודה, את מבטלת הסכם מתאגיד, בו כרגע אנחנו נמצאים מדינת ישראל, ואת יוצאת מעבר, את נמצאת מחוץ לתאגיד הזה. את אדם חי. במקום להתנהל כלקחת ערבות על איש הקש, שהוא חלק מתאגיד, זה כמו חברה בתוך חברה. איש הקש זה בעצם החברה על כל אחד מאיתנו. תעודת זהות שלנו זה מספר חברה. במקום לקחת ערבות על איש הקש, שהוא כפוף לכל החוקים וכל התקנות של התאגיד הזה, כמו עובד של מקדונלדס, שחייב ללכת בביגוד מסוים, ולדבר בשפה מסוימת, ויש דברים שמותר לו להגיד, ויש מה שאסור לו להגיד, אותו דבר כל אחד מאיתנו שנושא תעודת זהות, הוא כפוף לתקנות וחוקים של מדינת ישראל. אם הוא צריך לעשות בדיקת PCR, הוא חייב לעשות בדיקת PCR, הוא לא יכול ללכת, כי הוא הסכים להיות חלק מתאגיד הזה. ברגע שמוציאים מסמך פוסט-מאסטר, את אומרת, אני לא רוצה להיות חלק מתאגיד הזה. אתם רוצים לדעת מי אני? הנה, אני אדם חי, וזה השמי, וכאן נולדתי. לא פל, כאילו...
מכירה מספיק,
זה מה שאני אומר. אז לימור... בשביל זה שווה להיכנס לקבוצות האלה ולהתחיל לראות את המסמכים האלה וחוקים האלה. זה חוקים שהוסתרו מאיתנו. זה בדיוק העניין.
אני יודעת רק על חוק אחד שיש בו את האלמנט הזה של השחרור שצריך, שאני עוד לא מספיק העמקתי בו כי קשה למצוא עליו חומר, וזה החוק הרומי. אבל שהוא קדם לחוק הימי. אבל אני גם לא מספיק, כי זה מאוד קשה למצוא חומר על
ה... אני בטוחה שאת תמציא, יש סיכוי שתמציא הרבה מאוד דברים שם בקבוצות האלה.
אוקיי. מעניין?
טוב. אנחנו נמשיך ללמוד את הנושא, ונמשיך לדבר על זה, ונקווה לטוב.
מה זה נקווה? אנחנו נעשה טוב.
כן.
אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, ולשם אנחנו מתכוונים להגיע.
אנחנו נתכוון לטוב, ואנחנו נעשה טוב. אין לנו משהו אחר.
אנחנו כבר עושים טוב.
חוץ מלהגיד טוב, אין מה יותר לעשות.
דנה, אני אוהבת אותך. יולי, אני אוהבת אותך. תודה עליכן שאתן קיימות. זה נותן לי הרבה ביטחון. אני רואה אנשים מסביבי שיש להם לב, ואנחנו מבינים אחד את השני, וזה נותן לי תקווה גדולה מאוד.
לכולנו. אנחנו יצורים חברתיים, בואו לא נשכח את זה.
נכון.
אנחנו לא יצורים שאמורים להתחבק עם מסכים, ועם כל מיני טכנולוגיות. אנחנו אנשים, אנחנו יצורים חברתיים, ואנחנו צריכים לשמור על זה. להבין את זה, זה המהות שלנו.
נכון.
ושם הפתרון לכל המכאובים והבעיות שלנו.
נכון, לגמרי.
ואנחנו רואים שאנחנו הרבה, מכל הרע יוצא רק טוב. כל ה...
על השמיד. מה זה? כן. זה בשביל זה זה נועד. אני חושבת שיש לזה מה טוב. שהתכלית היא להביא את האדם לטוב. ובדרך הוא כמו ילד, כמה שהוא יהיה יותר ילד טיפשון, שלא רוצה ללמוד, שלא רוצה להתקדם, שלא רוצה לעשות, אז הוא יכתוב יותר מכות, עד שבסוף הוא יגיד רוצה אני.
נכון.
וזה באמת, זה כאילו, תראו איזה דברים אנחנו לא, אפילו לא מבינים לרמה שאתה רוצה להיות אדם בריא, אתה צריך לדאוג שאנשים מסביבך יהיו בריאים. אתה לא יכול להיות אדם בריא כשמסביבך כולם חולים. אין, זה לא עובד. אנחנו יצורים שמבחינת היצור, הביולוגי, האורגניזם הזה, הוא מכוון, הוא קשור באחרים.
נכון. התדרים שלנו, האנרגיות שלנו משפיעות זו על זו כל הזמן.
מאוד, מאוד. לכן אדם לא יכול, מה שנקרא, להתרכז בעצמו. אם הוא לא מבין שהוא צריך במשהו לדאוג גם, במה שהוא יכול, שאנשים מסביבו יהיו אנשים, קודם כל בריאים, בריאים בראש.
זה הדבר הכי חשוב. כל מה שקשור כן, כן. טוב, אז אני סוגרת את השידור.
תודה שבאה דנה.
אני מבקשת מכם, אני סוגרת את השידור, ואני מבקשת שתישארו ונסגור בינינו, נגיד לילה טוב גם. ותודה רבה לכל מי שהצטרף. תודה רבה לכל מי שהצטרף.
תודה רבה לכולם. אוי,
אולי את השידור המשך. יהיה לנו גם שידור המשך, אנחנו ממשיכים כל מה שהתחלנו, וגם כל מי שלא ראה בשידור חי, תודה רבה שראיתם את ההקלטה. ושאתם ממשיכים לעקוב אחרינו ולהציץ מה יש לנו לקשקש ולדבר עליו ולהרחיב עליו וגם דברים חשובים לעלות ולהביא. אז לילה טוב ושבוע
לילה
טוב, טוב שבוע
לילה
טוב.
טוב
לילה טוב.
טוב.